היי וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, והיום איתי אסתי להב, עובדת סוציאלית ומתאמת הורית, מתמחה בעיקר בגירושים בקונפליקט גבוה, ואנחנו היום נדבר על יחסים עם הורה נרקסיסט. זה מושג מאוד אופנתי. יש המון שיח בתקופה האחרונה ובכלל על נרקסיסטים, לפעמים שיח מאוד קשה, עם הרבה עצות לוחמניות ממה שאני רואה, והרבה אנשים מגיעים גם אליי ומאבחנים בעצמם. ההורה השני נרקסיסט. אז בוא נשמע מה יש לך להגיד על זה.
אוקיי, אלן, תודה על ההזמנה קודם כל. ונכון, אני מסכימה איתך, אנחנו באופנת הנרקסיזם. הייתה תקופה שהיינו בתקופת הניכור ההורי, באופנת הניכור ההורי, ועברנו לאופנה אחרת. ובאמת, הרבה מהגירושין המורכבים הם גירושין מנרקסיסט. ובאמת הרבה מהאנשים שמגיעים ומאבחנים את עצמם ומאובחנים, הם צודקים, הם נמצאים במערכת יחסים שהיא מערכת יחסים שהמאפיינים שלהם נרקסיסטים. אבל אולי רגע נעשה סדר וקצת נדבר על הנרקסיסט ועל...
אני חייבת רק להגיד שמדובר על גברים ועל נשים. אנחנו אומרים נרקסיסט אולי, אבל אנחנו, גברים ונשים, אני לא יודעת אם יש אחוזים או נתונים, אבל יש גם נרקסיסטים וגם נרקסיסטיות.
נכון, לגמרי נכון, ואני יכולה להגיד שרוב האנשים שמגיעים אליי הם נשים שהן מרגישות, יודעות, ואכן חלקן גם נפגעות מערכת יחסים נרקסיסטית. מעט יותר גברים שמגיעים ואלה המאפיינים.
כי הם לא מגיעים או כי אין, זאת השאלה.
אז זאת באמת שאלה. אני לא יודעת להגיד, אבל באמת באחוז יותר גדול מגיעות נשים שהן...
בכלל נשים מגיעות יותר לטיפול, אז הגיוני.
אני חייבת להגיד שבזמן האחרון הקליניקה שלי מלאה ביותר גברים מנשים.
שמחה לשמוע קודם כל.
אבל זה נכון באופן כללי. אני מקווה שעכשיו ככה, בעקבות זה שמערכי המילואים מאפשרים לאנשים ללכת לטיפולים, וזה משהו שנעשה מאוד 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 מאפשר בשיח, באמת גברים יבחרו לעשות את זה. אבל אני חושבת שכדי שיהיה לנו קצת יותר קל, לפחות בזמן שלנו המשותף, אז נתייחס לנרקסיסט גבר, למרות שאני מסייגת ואומרת, זה יכול להיות גבר וזאת יכולה להיות אישה.
מעולה.
אז קודם כל, נרקסיסט הוא אדם מאוד חלש. אנחנו נוטים לחשוב שהנרקסיסט הוא בן אדם מאוד מאוד חזק.
וכוחני ושולט.
והרבה פעמים אנחנו נשמע שהוא יודע לבטא את עצמו בצורה מדהימה, וכולם נורא אוהבים אותו, והוא קריזמטי, והסביבה מאוד מאוד ככה מתלהבת ממנו, וזה החשש הגדול של אנשים שהם נפגעים מיחסים נרקסיסטיים. אבל מדובר בבן אדם שהוא מאוד מאוד חלש בפנים, עם ערך עצמי מאוד נמוך, שהוא מאוד תלותי בבן הזוג שלו, ובכלל באנשים הסובבים אותו, כי יחסים נרקסיסטיים זה לא רק בזוגיות. אז ככה, באמת אנחנו לא נוכל להרחיב לגמרי מה זה נרקסיסט, אבל הוא בן אדם שהוא מאוד מאוד חלש, ובחולשה שלו הוא יוצר יחסים של תלות, יחסים כוחניים, כי זה בא לספק את הצרכים שלו, ובא לתת לו תחושה יותר טובה, וזה מאוד מאוד מורכב, כי זה באמת בהמון חוסר מודעות, ולצערי, באחוזים מאוד מאוד נמוכים של התכנות לשינוי אצל הבן אדם שיש לו את התכונות הנרקסיסטיות הבולטות. אז באמת, התחלתי להגיד שיחסים נרקסיסטיים יכולים להיות בכל סוג של יחסים. אנחנו רואים יחסים נרקסיסטיים במקומות עבודה, אנחנו רואים כמובן כהורים, ילדים של הורים נרקסיסטים, ילדים להורים נרקסיסטים שאנחנו ככה פוגשים את ההורים שלהם, אנחנו יכולים לראות את זה בכל מיני מסגרות שאנחנו נמצאים בהם, וכמובן שבזוגיות, אנחנו נתייחס עכשיו לזוגיות, אבל כחלק מהפרידה או מהזוגיות בכלל, אני רק אומרת בסוגריים, שאחד מהקשיים זה ש... אני נפרדתי מהנרקסיסט, אבל הילדים ממשיכים לבלות איתו הרבה מהזמן.
ואני הורה ביחד איתו, אז כנראה שגם תהיה לנו תקשורת.
גם תקשורת וגם השפעה שממשיכה להיות כל הזמן על הילד להורה נרקסיסט. אבל את זה ככה שמתי בסוגריים, כי לא נוכל להרחיב להכל.
אפשר להיפרד מנרקסיסט? אפשר להיפרד בטוב מנרקסיסט? מה צריך לדעת לפני פרידה מנרקסיסט? בכלל, איך אני יודעת אם ההורה שנמצא לידי הוא נרקסיסט? מה אני עושה?
אז באמת אנחנו צריכים קודם כל לדעת את המאפיינים וקצת להבין מה זה נרקסיזם כדי קצת לעשות סדר, כי אני חושבת שהמושג הזה הוא מושג שלא סתם משתמשים בו כל כך הרבה, כי להסביר מה זה נרקסיסט זה מאוד מאוד קשה. ויכול להיות שלמישהו יהיו חלק מהמאפיינים והוא עדיין לא נרקסיסט, ולחלק יהיו מאפיינים שהם הרבה הרבה יותר סמויים. יש לנו מאפיינים, יש לנו נרקסיסטים שהם מאוד מאוד סמויים, יש לנו נרקסיסטים שהם מאוד בולטים. ובאופן כללי, כחברה, אנחנו קצת אוהבים נרקסיזם.
מה זה אומר?
אנחנו אוהבים את האנשים שהם מאוד בולטים, את האנשים שהם קצת ככה, הם קצת מסובבים, קצת אפורים, קצת מניפולטיביים. כאילו כחברה, אנחנו, אם נסתכל סביב, אנחנו נותנים הרבה מקום לאנשים מהסוג הזה. ולפעמים הגבולות קצת מטשטשים כשנותנים כל כך הרבה מקום לסוג כזה של אנשים. שוב, כמו שאמרתי, יש הרבה מאפיינים. לא כל המאפיינים יופיעו אצל כל אחד, או לא יופיעו בצורה מאוד בולטת אצל כל אחד.
יכול להיות בסופו של דבר שכל אחד מאיתנו ימצא מאפיין מסוים שהוא גם מאפיין נרקסיסטים, וזה קורה הרבה.
זה חייב, לכל אחד מאיתנו יש מאפיינים נרקסיסטיים.
בגלל זה הרבה פעמים ההבחנה היא הבחנה לא נכונה.
נכון, נכון. באמת העניין הוא התמהיל, והעניין הוא לראות מה קורה לך בתוך המערכת יחסים הזאת. אז אני קצת אדבר על המאפיינים, ואחר כך אנחנו נדבר קצת על הפרידה ועל הזוגיות ועל הדברים מהסוג הזה. אז בכלל בזוגיות נרקסיסטית, במערכת יחסים נרקסיסטית, אנחנו נראה בעיקר אלימות שהיא אלימות פסיכולוגית, אלימות שקשה יותר לזהות אותה, גם אלימות מילולית תהיה, אבל מעט אלימות פיזית. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים כבר על אלימות פיזית, אלימות מינית, אז אנחנו כבר מדברים על מערכות יחסים שהם, המאפיינים שלהם הם יותר מערכות יחסים אלימות ופחות מערכות יחסים שנאפיין אותם כנרקסיסטיות. אז באמת, כמו שאמרתי, בעיקר אלימות פסיכולוגית ואלימות מילולית. מה המאפיינים של האלימות מהסוג הזה? אנחנו נראה המון מניפולציות. מניפולציות הם חלק, הם הבילד אין, הם חלק מה-DNA של מערכות יחסים כאלו ושל אנשים שהם אנשים נרקסיסטים. עוד מעט אנחנו נדבר על הפרידה מהם, אנחנו נראה איך אנחנו רואים את המניפולציות בתוך ההודעות. כי הודעות זה משהו שתופס לנו הרבה מהנפח בתוך פרידות. איך המניפולציות תמיד יהיו קיימות שם. כל מיני ככה דברים שהם יזרקו בקטנה. זה באמת משהו שהוא הכי משמעותי, אני חושבת, כשאנשים מתארים את המערכות יחסים שלהם. עוד דבר שמאוד אופייני זה שקרים. יש אנשים שהם אנשים שהם הפרעת אישיות נרקסיסטית שהם משקרים גם כשלא צריך לשקר. יש לזה הרבה הסברים למה עושים את זה, אבל השקרים הם לא מנידים עפעף. אתה לא תדע מתי הם משקרים ולא משקרים. הם יכולים לשקר על כל דבר. זה פשוט, זה לא יאמן כמה בקלות הם עושים את זה. הסתרות. להסתיר דברים שצריך להסתיר ולא צריך להסתיר. וכל הזמן יש תחושה שהדברים שם הם לא גלויים. זאת מערכת יחסים שחלק ממנה גלוי, חלק ממנה חסוי. את לא מבינה למה הוא הסתיר את מה שהוא הסתיר, ואז הוא משקר שהוא לא הסתיר וכן הסתיר, ויש איזו מניפולציה כזאת, ומתחילים להתבלבל מה קורה לי פה. אני כבר לא מצליחה להבין מה קורה. והמקום הזה של מה קורה לי, והיכולת לסמוך על התפיסת המציאות של עצמי, זה הקצה. זאת אומרת, רוב האנשים שיגיעו ויתארו את החוויה הזאת, אנחנו נוכל לשים את האצבע ולהבין שזאת מערכת יחסים שהם נמצאים בתוכה. זה שאני כבר לא מצליחה להבין עם מה המציאות ומה הדמיון, ומה אני יודעת שחוויתי ומה הוא אומר לי שחוויתי, ומה הייתה החוויה שלי ומה הוא אומר לי שהייתה החוויה שלי.
וואי, זה מניפולציה כבר ברמות עומק מאוד מאוד גדולות.
נכון, זאת מניפולציה ברמה מאוד מאוד גדולה, זה כבר משהו שהוא מאוד נעשה חלק ממני. חלק ממני נעשה גם המקום של הרגע לשאול את עצמי, מעבר ללשאול את עצמי, זה היה, לא היה, זה, אני חוויתי את זה, לא חוויתי את זה, אני בטוחה, לא בטוחה, מה הוא היה אומר על זה? מה הוא היה אומר? אני באה לענות משהו, ולפני שאני עונה, אני חושבת, רגע, מה הוא יגיד על מה שאני הולכת לענות? מה הוא מצפה ממני לענות? כל הזמן יושב שם איש קטן בתוכך, אמרה לי מטופלת, יש לי גמד בתוך המוח, והוא כל הזמן מנהל אותי. אני לא איתו כבר כמה שנים, אבל הגמד הזה ממשיך לנהל אותי כבר כל הזמן. מה הוא אומר? זה קרה לי, זה לא קרה לי. זה באמת, זה אמיתי, זה לא אמיתי. הכסף, הדירה הזאת, היא הייתה באמת לפני הנישואים או לא הייתה לפני הנישואים? אני כבר לא בטוחה. כאילו דברים שכבר, זה לא יכול להיות שאת לא בטוחה בהם, אבל לאט לאט. זה כל כך שוחק את הנפש ואת היכולת להפריד בין מה נכון, מה המציאות שלי, מה הדמיון, מה הוא אמר לי, מה הוא לא אמר לי, שזה כבר נכנס למקומות הכי עמוקים בנפש. וזו תחושה של איבוד עצמי.
זאת אומרת, זה גם מי אני ומה אני בכלל, אני רואה את זה בהקשר של הורות הרבה פעמים, הוא כל השנים, או היא כל השנים אומרת לי שאני לא יודע, שאני לא אבא, שאני לא אימא, ואותו אדם שמגיע כבר מאמין בזה, כבר לא יודע אם הוא באמת עושה נכון, אין לו כבר את העמוד שדרה.
לגמרי. אני לא יודע לגדל את הילדים בלי שהוא יהיה שם. הוא ההורה המשמעותי. אני לא, אני רק, כל החיים לא הייתי משמעותית פה. רק היא יודעת מה נכון לבנות, כי את יודעת, זאת אימא ובנות, ו... לא, גם אתה יודע מה נכון לבנות שלך. כל מיני משפטים שהם ממש כבר, הם חלק מהאמונות כבר. עוד דבר שהוא מאוד משמעותי, הקטנה. הקטנות, הקטנות, הקטנות. כל הזמן אתה קטן. גם כשאתה עושה משהו נורא גדול, אגב, הרבה פעמים יגיעו אנשים שהם נמצאים במערכת זוגית נרקסיסטית, מאוד מוצלחים. הם מנכלים, הם מאוד מצליחים בעבודה, הם באמת אנשים שהם הם, 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 יש להם הצלחות שאפשר, מדידות, והם לא יכולים להסתכל על ההצלחות האלו כמשהו שהוא משמעותי, כי אתה קיבלת את התפקיד הזה, טוב, אתה יודע, יש מזל בחיים שהוא בדיוק התפנתה לו משרה בחברה אחרת ואתה היית הבא בתור וזה היה נוח לכולם. או איזה מזל שעכשיו הוא יצא למילואים ובום, נסללה לך הדרך לקבל תפקיד כל כך משמעותי, אחרת זה לא היה קורה אף פעם.
זאת אומרת, אין הערכה, והרבה פעמים הבן או בת הזוג מצפים לקבל הערכה על מה שהם עושים, ואין, זה לא המקום.
זה לא המקום, זה אפילו הקטנה. כל דבר שאתה עושה הוא קטן. כל הישג שלך הוא חסר משמעות. לפעמים אנשים הם מפחדים להביא את ההישגים שלהם. כי כשאני אביא את ההישג שלי, אז ישר יקטינו אותי. ויש כל הזמן תחושה שאני הולך על ביצים. היחסים נרקסיסטים הם יחסים שמאופיינים בהרבה בידוד חברתי. ממש תחושה של אני רוצה שאת תהיי רק בשבילי. למה תציב את העבדי? אגב, זה יכול להיות גם עם הקטנה. אני מרוויח ביום מה שאת תרוויחי בחודש, לא חבל? אז במקום זה, תהיי בבית. אז כאילו אנחנו כבר רואים את כל המניפולציות ואת כל הקטנות בתוך המשפט הזה. תהיי בבית, את תהיי בשביל הילדים, את תתפני, את תוכלי ללכת לעשות מה שאת רוצה בשביל עצמך. וזה באמת נשמע מאוד מפתה. ואז יש ממך ציפיות שאת תישארי בבית. מה, את כל היום מסתובבת עם חברים בזמן, עם חברות בזמן שאני עובד כל כך קשה, אז לפחות כשהבית יהיה מסודר כשאני מגיעה, ומישהו שיחכה לילדים בבית, ולאט לאט מצמצמים את העולם שלך עוד ועוד ועוד, את תחומי העניין, את העולם החברתי, את מתחילה קצת להתבייש מכולם עם מה שאת מרגישה עם עצמך, ומרגישה שאת לאט לאט מצמצמת את עצמך עוד מאוד ועוד. כמו שאמרנו, ביקורת, מן הסתם, זה חלק מאוד, מאוד בולט במערכות האלו, האשמות. ולאט לאט אנחנו נראה אנשים שהם מגיעים לשתי אפשרויות, או ממש לדיכאון. אנשים שמצמצמים את עצמם עד כדי כך, ולא מוצאים את הגרעין שלהם, ואנחנו נראה ממש תופעות של דיכאון, של ככה חוסר חשק, או שאנחנו נראה דווקא מקומות של עוררות יתר של המערכת, שאנשים שנמצאים כל הזמן בתחושה של הישרדות, כל הזמן אנחנו נראה אותם מנסים,
ומתיש.
מתיש מאוד. אנחנו נראה אנשים שנמצאים במצבים מאוד מאוד מתישים. את עלית בדיוק על הנקודה, כי אנשים שמגיעים, וכשאני אומרת להם בתוך הקליניקה את המילה תשה, הם פתאום מרגישים הקלה,
אני שומעת
שמישהו...
את זה גם. זה אמרתי, כי זה באמת, הם מגיעים מותשים, הם כבר לא יכולים יותר, כבר די, היא לא יכולה יותר.
נכון, זה לגמרי במקום של התשה, של חוסר יכולת לסמוך על עצמי, של מי יעזור לי לצאת מזה, של אין איזה סוף, זה לא נגמר.
ואוי ואבוי אם תגידי לו משהו, או תגיד לה משהו, אם אנחנו מדברים על אישה.
נכון.
זאת אומרת, אין ביקורת לצד השני.
לא, ממש ממש אין שום יכולת לצד השני לשאת ביקורת. ביקורת נחווה בצורה מאוד מאוד קשה, זה חלק מהעניין של הערך העצמי הנמוך שאמרנו בהתחלה. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו צריכים לדעת, זה הרבה פעמים יחסים שהתחילו בהיי אופוריה. זה יחסים שהתחילו בזבנג. כאילו, אנחנו נראה את המערכות יחסים האלה הרבה פעמים, אני אין, זה הייתה אהבה, אף אחד לא הבין אותי כמו שהוא הבין אותי, ואף אחד לא דיבר אליי כמו שהוא דיבר אליי.
ולא הריץ אותי.
ולא הריץ אותי, ותוך 3 חודשים אנחנו כבר עברנו לגור ביחד, חצי שנה אנחנו נשואים, שנה אחר כך כבר אנחנו עם ילד, ואז בום 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 בום, אנחנו נראה איך מגדל הקלפים הזה לאט לאט מתמוטט. וזה לאט לאט. זה לא דברים שאנחנו נראה אותם בבום, זה לא ביום אחד אני פתאום מצטמצמת, לא ביום אחד אני פתאום מרגיש שאני לא מוערך, זה קורה לאט לאט לאט, כמו שאת אמרת, התשה, התשה איטית.
יש דרך לזהות את זה?
אם יש דרך לזהות, כן, יש דרך לזהות, יש הרבה סימנים שאנחנו יכולים לראות אותם בתחילת הדרך, אבל יחד עם כל נורות האזהרה שישימו לפנינו, אנשים הרבה פעמים בתחילת הדרך, בקשרים זוגיים, הם מתעלמים מנורות האזהרה. אנשים יגידו, ראיתי את זה, ידעתי את זה, זה היה לי מול הפרצוף. החלטתי להתעלם מזה, בחרתי לא לראות.
לשנות אותו. אני שומעת את זה המון. הייתי בטוחה שזה ישתנה.
זה ישתנה, כן. אצלי זה לא יקרה, מה פתאום, אני בן אדם כל כך חזק, אני הגעתי למערכת יחסים הזאת לא צעירה, אני כבר מגיעה עם כל כך הרבה ניסיון חיים, ואנחנו מגלים שזה, ההתשה הזאת היא באמת מאוד מאוד קשה לעמוד בה. זה לא בלתי אפשרי, אבל מאוד מאוד קשה לעמוד בה. אני חושבת שככה, אלה באמת המאפיינים המרכזיים שאנחנו מדברים על יחסים נרקסיסטיים, ואולי מפה אפשר להתקדם ולהגיד רגע איך מתנתקים, או איך מנסים, או איך משנים, או מה עושים בתוך ההורות. עם יחסים נרקסיסטיים.
אז אחד הצד השני החליט שדי, שאי אפשר יותר, ורוצה להיפרד.
אוקיי. אז להיפרד מנרקסיסט זה לא פשוט. זה לא סתם עולה הרבה, ולא סתם אנשים פונים במקום הזה ואומרים, אני במלכוד, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודעת איך להתכונן לזה. כי באמת זה לא פשוט. ואני אגיד, ואני אומרת את זה כל הזמן, וזה נשמע שאני חוזרת על עצמי, וקודם כל, כשאנחנו מתכוננים לפרידה, ובטח לפרידה כל כך מורכבת, ללכת לטיפול. ללכת לטיפול, כי בטיפול כבר יש עוד מישהו שנמצא איתך בתהליך. כבר עוד מישהו מלווה אותך, כבר עוד מישהו יודע להמשיג לך. מישהו יודע להסתכל על הדברים בצורה בהירה, לעשות לך את הסדר שאתה כל כך זקוק לו. עוד מישהו
עוד
שמבין.
לפני בכלל שנפרדים.
עוד לפני שנפרדים. זה כחלק מהתהליך של ההכנה לפרידה, ללכת לטיפול כשאתה מזהה שאתה נמצא במערכת יחסים שהיא משפיעה עליך בצורה שהיא שלילית, ללכת לבחון את מערכת היחסים הזאת. שזה תבין נכון, ובטח כשאנחנו מדברים על מערכות יחסים כל כך מורכבות וכל כך תובעניות. כי לפעמים אנשים חושבים שמערכת יחסים זה משהו כל כך תובעני, שכל הזמן אתה מדשדש, כל הזמן אתה בקושי, כל הזמן אתה בוחן, כל הזמן אתה לא בטוח. לא, זה לא גזירת גורל.
זה מה שהם מכירים אבל.
נכון, וזה לא חייב, אפשר אחרת. אז אם אלה המאפיינים של מערכת היחסים, אז ללכת ולבדוק רגע מה קורה לי בתוך המערכת יחסים הזאת, איזה סוג של מערכת יחסים אני נמצאת, ולהתחיל, אם מחליטים לבנות את הפרידה, אז באמת להתחיל מפה.
אפשר לשנות את הזוגיות עם אדם נרקסיסט? כשכבר הגענו לקצה הזה של די לא יכולה יותר, זה משהו שאפשר בכלל.
כשהגענו לקצה, אף פעם לא טוב, אף פעם לא טוב להיות בקצה ואז לנסות לעשות את השינוי. יש דברים שכן, שבהחלט אפשר לעשות, אבל הבן אדם הנרקסיסט הוא יישאר נרקסיסט. אפשר לעשות כל מיני פעולות כדי לשנות את היחסים. אני חושבת שזה דורש הרבה. זה דורש הרבה מאוד, וזה צריך להיות מישהו שיהיה פרטנר, ולרוב, אם הוא יהיה פרטנר, אז הוא לא נרקסיסט.
כן, אז זה כן.
כי בדרך כלל נרקסיסטים הם יהיו פרטנרים רק אם יצא להם איזה משהו.
הוא לא יבוא לטיפול. לא, בגדול.
או שהוא יבוא לטיפול כדי להגיד כמה היא לא בסדר, או שהוא יבוא לטיפול כדי להרשים ולהראות כמה הוא מצוין, אבל לא באמת כדי לעשות שינוי בדרך כלל. מעט מאוד אנשים נרקסיסטים הם יבואו במטרה לעשות שינויים משמעותיים ולהבין באמת את המקום שהם נמצאים בו ולהצליח בטיפול. אז כמו שאמרנו, כך כשמתכוננים לפרידה, לשתף אנשים, לשתף קרובים, להתחיל לבנות מערכות תמיכה מחדש. אנחנו נראה, ולצערי אני רואה את זה לא מעט, אנשים שיוצאים ממערכות יחסים, זוגיות בכלל, ואין להם חברים, אין להם משפחה, אין להם אנשים שהם יכולים לשתף אותם. כל השנים היינו רק עם המשפחה שלו. כל השנים היינו רק עם חברים שלו מהצבא, שאנחנו הכרנו כזוגות והמשכנו להיות חברים.
חלק מהבידוד.
זה חלק מהבידוד, ולהבין ולעשות חברים. זה לא קל, זה לא פשוט, אבל צריך לעשות את זה. אני רואה הרבה, 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 הרבה בעיקר נשים שמגיעות, ויש להם תלות כלכלית מוחלטת בבן הזוג. נכון שתרוויחי ביום משהו ירוויח בחודש, אבל זה יותר מאפס. זה להתחיל לבנות את עצמך, זה להתחיל להיות באיזשהו מקום. ואגב, אני אומרת את זה לא רק במקום של פרידה, אלא בכלל. אבל בטח כשאת רוצה פרידה, להתחיל לבנות את עצמך כלכלית. הייתה לי מטופלת מאוד חכמה, שהתחילה חודשים לפני שהיא החליטה על הפרידה, יותר מחודשים, שהיא הבינה שמערכת היחסים שלה היא מערכת יחסים שפוגעת בה, ובאמת הייתה בטיפול והתחילה להבין שהיא לא תוכל להמשיך להיות במערכת יחסים הזאת, אבל היא תצטרך הרבה זמן כדי להיות חזקה, כדי לצאת מהמערכת יחסים הזאת, התחילה לשים כסף בצד, כל חודש קצת, כדי שיהיה לה, כשהיא תצטרך. באמת, זה היה חלק מההכנה שלה לתהליך הפרידה. אבל שוב, אני אומרת, הדבר הכי משמעותי, זה להתחיל לעשות בעצמך, לבנות נפרדות, לבנות את עצמך, להבין איפה את נמצאת, כדי שאפשר יהיה לעשות את השינוי. איפה את נמצאת, איפה אתה נמצא, כדי שאפשר יהיה להתחיל ולעשות את השינוי.
ולהבין שזה תהליך, ואם יש תלות נורא גדולה, זה ייקח זמן בעצם להפריד אותה. זאת אומרת, לא נפרדים כשיש תלות נורא נורא גדולה, אלא אם כן שוב אנחנו במצבי קיצון שאין ברירה.
אם אין ברירה, זה מה שאנחנו עושים, אבל להבין שהיה עדיף לגמרי להגיע במקום אחר.
אפשר להיפרד מנרקסיס בצורה טובה? כי מה שאני שומעת לפחות בשיח, אנחנו רואים את זה גם אצלנו בקבוצה, בפייסבוק, שנרקסיס זה רק בבית משפט. זאת אומרת, אין שום דרך אחרת בעצם להיפרד ממנו.
אז אני חייבת להגיד שקודם כל, המקרים הכי טרגיים שראיתי בעניינים של פרידה מנרקסיסט, הם היו מקרים שכבר היה הסכם. היה הסכם, וההסכם היה בכלל לא רע. ודווקא בכמה מקרים שאני מדברת עליהם, האישה מאוד מאוד רצתה לשפר את התנאים שלה, וזה הוביל למערכת משפטית מאוד סבוכה, כי הנרקסיסט היה במקום שהוא מאוד מאוד הקשיח את העמדות שלו, ומאוד החליט שמגיע לו, ובעצם הוא רוצה יותר, ובעצם למה לא.
אחרי שכבר סגרו.
אחרי שכבר היו במקום של להגיע להסכם, וכבר היה הסכם שבאמת יכל להיחתם ככה. אז אני אומרת שלפעמים ההסכם הראשוני, גם אם הוא לא בול מה שרצית, הוא הסכם טוב דיו, לטובת הפרידה.
אפשר לעשות את זה בגישור? את רואה אנשים נרקסיסטים שבאמת מגיעים לגישור ומצליחים להגיע להסכמות?
אני רואה. כן, אני רואה. הרוב המוחלט, באמת, הוא לא בפרידה טובה, אבל יש גם בפרידות טובות. ולפעמים זה דורש כל מיני התפשרויות. אבל לפעמים זה כדאי. זה כדאי באופן כללי כדי לסיים את המערכת יחסים הזאת, זה כדאי כדי להתקדם הלאה, וזה כדאי כדי להפסיק את התלות.
למרות שנרקסיסט הוא די מוזן ממלחמה, אני חושבת, ממה שאני יודעת, תתקני אותי.
באופן כללי את צודקת, אבל הוא מוזן מאוד דברים, לא רק במלחמה. הוא מוזן באופן כללי מהתלות בו, הוא מוזן מהמלחמה, הוא מוזן מתחושת הניצחון, הוא מוזן מאוד דברים. ואם מטפלים נכון, ואם בודקים נכון ממה הוא מוזן באופן אישי, ומה הדברים שהם יגרמו לאדם שמולי להגיע להסכם, ועליהם להסכים להתפשר מאוד מאוד, אז נגיע להסכם גם עם נרקסיסט.
זאת אומרת, כדאי לבוא לטיפול ולקבל הכוונה של מה לעשות ואיך לעשות
ואיך לדבר.
איך לדבר, שזה נושא שחשוב לי שנדבר עליו, על התקשורת, כי כשיש ילדים, הקשר הוא לא באמת מתנתק.
נכון. אנחנו לא מתנתקים מנרקסיסט. אנחנו לא, סליחה, אנחנו לא מתנתקים מהורה ואנחנו לא מתנתקים מנרקסיסט, מהורה נרקסיסט. אנחנו, אגב, כל עניין המשפטי זה חלק מהלא להתנתק. זה המון תקשורת להיות בתוך מערכת משפטית.
וזה עוד דיון, וזה עוד דיון, ועוד
ועוד בקשה,
תביעה.
ועוד תביעה, ועוד משהו להגיב עליו, אז זו דרך לתקשורת. אם אנחנו מדברים על להתנתק כשיש לנו ילדים, אנחנו לא יכולים להתנתק אף פעם. אבל אנחנו יכולים לבחור איך לנהל את התקשורת.
זאת אומרת, זה לא חייב להיות כמו שזה היה לפני הפרידה.
זה ממש לא חייב להיות. ואני באמת, אני חושבת שזה מדהים אותי כל פעם מחדש, שבתוך החדר הטיפולי, אנשים שאני מלווה אותם גם תקופה מאוד ארוכה, לוקח להם הרבה זמן לאמץ את ההמלצות של השינוי בתקשורת. אם אני אגיד למישהו, אתה לא בתקשורת איתה במהלך היום, כל היום, אלא אתה מגדיר שכשאתה נמצא בעבודה, לא במקום לא טוב, במקום לגמרי טוב, אתה אומר, אני נכנס לעבודה, אני לא אוכל לתקשר שוב עד השעה הזאת והזאת, רק במקרים שקרה משהו קיצוני, תרימי טלפון. אני לא מסתכל על הודעות. ושעה אחר כך אתה מסתכל על ההודעות שהיא שלחה לך. אז לא עשית בזה כלום. אז אני לא אומרת, תתנתק לא טוב, אני לא אומרת, תשבור את הכלים, אבל להודיע שאני יכול להיות בתקשורת רק בין השעות האלו והאלו. אני, כל זמן שאני בעבודה, אני לא נמצא בתקשורת עם אף אחד, ובטח לא עם ההורה שממנו נפרדתי. אני רואה אנשים שנסחפים לתקשורת כל הזמן. עכשיו, נרקסיסט מאוד אוהב את הדבר הזה. הוא מושך אותך, הוא מושך אותך באף. הוא שולח מין הודעה כזאת שאי אפשר לא להגיב אליה, ואז ההודעה הזאת היא גורמת לתגובה של עוד תגובה ועוד תגובה ועוד תגובה, ואתה בסוף היום לא מבין למה אתה מותש. מישהי תגיד לי, נפרדתי ממנו כדי לא להיות איתו כל היום בתקשורת, ותראי, אין לי ברירה.
זאת אומרת, לשים גבולות לנרקסיסט זה לא דבר פשוט.
זה לא דבר פשוט כשאתה רגיל להיות בתוך מערכת יחסים נרקסיסטית.
אבל אפשר ללמוד את זה ממה שאת אומרת, וכדאי ללמוד את זה.
אפשר ללמוד את זה, כדאי ללמוד את זה. הרבה פעמים אנחנו נראה שההודעות הנרקסיסטיות הן הודעות ארוכות, 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 ובתוכם יש לנו מניפולציות.
הודעות קוליות, אני רואה הרבה.
אגב, הודעות קוליות, לדוגמה, זה משהו שאנחנו יכולים להגיד, אני מצטערת, אני לא יכולה להקשיב להודעות קוליות, בבקשה תכתוב.
אם אתה רוצה להגיד לי משהו, תכתוב.
עכשיו, מהודעה של 10 דקות של הקלטה, שבדרך כבר גם תשמעי שיש לו בת זוג, ואם אפשר גם לשמוע שהוא בדיוק, לא יודעת, בשדה התעופה טס לחופשת חייו, וקצת לעורר בך קנאה וכל מיני דברים נוספים. אז במהודעה של 10 דקות אנחנו נשמע, אנחנו נראה שבסוף מתמצתים את זה בשאלה של כמה שורות. שגם בכמה שורות האלה אפשר היה לתמצת. וכשאנחנו עונים לנרקסיסט, אז אנחנו צריכים לענות. ענייני, להתעלם מכל המלל המיותר ולהוציא ממנו רק את השאלה הספציפית ולענות רק על השאלה הספציפית. או אם אנחנו ראינו מלל מאוד מאוד ארוך שאין בתוכו שאלה, אז רק לכתוב, לא הבנתי מה שאלת. זהו, נקבל עוד מלל ארוך שאין בו שאלה, אז אנחנו נכתוב עוד פעם, אבל אני לא מבינה מה אתה שואל. לא להתייחס לכל המלל הארוך הזה. אני יודעת כמה זה קשה לאנשים שנמצאים בתוך מערכות יחסים נרקסיסטיות, וחושבים שהפרידה גרמה להם לצאת מהמערכת היחסים הזאת.
זה דגש נורא חשוב. זה לא.
זה לא. זה ממש לא. לפעמים זה רק מזין את המערכת יחסים להיות הרבה יותר מורכבת. ואז אנחנו נראה עוד יותר שימוש בילדים, ונראה עוד יותר דברים שצריך לתאם, ופתאום דברים שאף פעם את לא היית צריכה לשאול אותו, את צריכה לשאול אותו כי אתם נפרדתם, ואת צריכה לקבל את האישור שלו, וכל דבר הופך להיות יותר מורכב. אז
וכשמציעים לו ללכת לתאום הורי, אז חייבים לציין שזה כנראה לא יקרה, כי הוא לא חושב שצריך.
או שהוא יגיע לתאום הורי בשביל לעשות שואו, אבל לא באמת בשביל לעשות טיפול. ושוב, גם במקום הזה, כשהולכים לתאום הורי, זה לא, צריך לבחור למי הולכים. צריך לבחור ללכת למישהו שיכול להחזיק תאום הורי עם בן אדם, עם דפוס אישיות שכזה. ומה הוא עושה עם הדבר הזה בתוך החדר, ואיך הוא מתנהל עם הדבר הזה. כי לפעמים אנחנו נראה, לצערי, מערכות יחסים נרקסיסטיות, שהגיעו לזוג שהגיע לטיפול, ובתוך הטיפול, אחד מבני הזוג חווה, יותר התעללות ממה שהוא חווה מחוץ לטיפול. והנרקסיסט קיבל המון המון כוח בתוך הטיפול,
והוא נורא
במקום...
מרשים, והוא נורא כריזמטי גם, אז כן.
אז באמת, זה צריך להיות, גם כשהולכים למתאם מורי, זה צריך להיות לתיאום מורי שהוא נכון, לתיאום מורי שיכול להחזיק את זה. אחד הדברים שככה מתייחסים אליהם בפרידה מנרקסיסט, זה להפוך להיות אבן אפורה. מה זה אבן אפורה? אבן אפורה זה משהו לא מעניין. כשאנחנו הולכים, אנחנו ברחוב, אנחנו רואים אבן אפורה, היא לא מעוררת בנו שום עניין. להיות במקום שלא לעורר את העניין. לא לחפש את המקום שאני מעורר עניין, אלא לחפש את המקום איך אני מעורר הכי פחות עניין. המקום שלה לעורר פחות עניין, זה פחות לשתף במה שאני לא צריך לשתף. בהתייחסות, לא לעורר התייחסות, לא להתייחס בצורה שמעוררת עניין, אלא להתייחס לקוני, להתייחס...
כמו מה למשל? תני דוגמה.
כמו איזה התייחסות? אני ככה מנסה, יש כל כך הרבה דוגמאות שככה עולות לי לראש של אנשים שהם נמצאים בתוך מערכות יחסים כאלו, כמו יכתבו לדוגמה, צריך לעשות עם הנרקסיס, ייתן לך הוראות, לא עשינו שיעורי בית, צריך לעשות עם הילד ככה וככה וככה וככה, ולהתכונן למבחן הזה והזה, ומחר הוא יגיע אלייך, צריך לעשות איתו את כל זה, ואת מסתכלת ואת אומרת, מחר יש לו חור וזה, ומה פתאום אני צריכה לעשות את כל הדברים שהוא לא עושה, ואפשר עכשיו לעורר איזה שיח שלם, שכנראה שיכל להתעורר במידה והיה מדובר בפרידה של מערכות יחסים רגילות, נורמליות, מהורה שאנחנו בסך הכל מנהלים הורות בסדר, אבל זה ברור שפה זה היה איזשהו טריגר כדי לעורר תגובה. אז אפשר לכתוב, אוקיי, תודה על העדכון. מה זה משנה מה בסוף אני אצליח או לא אצליח לעשות איתו? הרי זה לא ישנה את המצב בכלל. אם עכשיו אני אודיע לך שאתה תמיד משאיר לי את שיעורי הבית ושזה לא בסדר זה לא הולך להועיל.
הגברתי את השיח.
נכון? תודה על העדכון. וזהו. עכשיו, נרקסיסט שמקבל תודה על העדכון זה מאוד מאוד לא נעים לו, הוא לא אוהב את זה. אבל פה לא יצרת שום עניין. וזה באמת הרעיון. זה מדהים לראות. כמה אנשים שנמצאים בתוך, שהיו בתוך מערכת יחסים נרקסיסטית ונפרדו, לפחות על הנייר, לא יודעים לעשות את זה. וכמה צריך ללמוד לעשות את זה. עכשיו זה מאוד אינדיבידואלי, כי אני אתן לך את הדוגמה הזאת, אבל יש עוד כל כך הרבה דוגמאות של כל יום, של התנהלות יומיומית, שלפעמים זה לגמרי, בדברים כל כך קטנים,
לפעמים זה מכתב כל בוקר, זאת אומרת, היו לי כמה כאלה שפגשתי, מגיעים בבוקר, יש מכתב, מחכה, עם המשימות שלך להיום, או המשימות שלך להיום,
נכון.
וכל הזמן הוראות ופקודות, וכן, זה לגמרי מתיש.
לגמרי. אני יכולה להגיד שיש לי מטופלת, שכל פעם לפני שהילדים עוברים מבית לבית, זה המון 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 הודעות. שעות של הודעות. ואל תשכחי את המחברת הזאת והזאת. ובפעם הקודמת הוא הגיע עם נעלי ספורט, ולא היו לי נעלי כפכפים בשבילו. וככה הודעות על גבי הודעות על גבי הודעות. ואמרתי לה, תקשיבי, כשהילדים צריכים לעבור לאבא בשעה 3, בין עד שעה 3, את לא חייבת לענות על כל ההודעות האלו. את לא חייבת גם לראות את כל ההודעות האלו עד שעה 3. זה בסדר שאת כל ההודעות את תפתחי אחרי השעה 3, כשהילדים יוצאים ממך. זה נשמע פשוט.
זה
זה
לא.
למישהו שנמצא בתוך מערכת כזאת, זה תהליך מאוד מאוד מורכב. ואחרי שעברנו תהליך מאוד מורכב, היא אמרה לי, תקשיבי, השתנו לי החיים.
וואו. איזה כיף לשמוע שזה, קודם כל שזה אפשרי, כי צריך לנהל הורות מרחוק, אין מה לעשות בסופו של דבר. אז אם אפשר לעשות את זה בצורה נורמלית ושפויה, או נקרא לזה, לא טובה אולי, אז אולי טובה אפילו.
אני חושבת שבסופו של דבר, גם כשלומדים, הרי נרקסיסט הוא האדם, ההורה שנמצא מולו, בן הזוג שנמצא מולו, הוא זה שמזין את הצורך הזה שלו. וכשההזנה הזאת היא מפסיקה להיות הזנה שפוגעת בך, אפשר להזין בכל מיני דרכים שלא פוגעות בך, אבל כשהיא מפסיקה להיות ההזנה שפוגעת בך, אז את שומרת על עצמך, ואת יכולה להמשיך להתנהל ככה בצורה שהיא בסדר.
והוא לא ינסה בכל דרך כן להחזיר את הקונפליקט, או שהוא ימצא כתובת אחרת.
אז לפעמים הוא ינסה, והוא ינסה מפה ותיחסם לו האופציה הזאת, וינסה ממקום אחר ותיחסם אופציה אחרת. עד שבסופו של דבר, הוא או שימצא אובייקט אחר. או שבאמת יהיו עוד הרבה מאוד ניסיונות, אבל בכל התהליך הזה זה יהיה תהליך מודע, תהליך שאת מבינה מה קורה לך, תהליך שאת מבינה איך את מנהלת אותו, לא תהליך שאת מובלת אליו או שאתה מובל אליו, ואתה מרגיש שאתה מאוד מתבלבל בו ולא יודע איך לנהל אותו.
זה מאוד משמעותי. אני שומעת הרבה, כשתהיה לו בת זוג, אז הוא יפסיק. וזה לא נכון. אני רואה מערכות יחסים שכבר יש בת זוג, והיחסים האלה ממשיכים, היחסים הנרקסיסטיים בין ההורים ממשיכים, והוא לא נרגע, הדברים לא נרגעים. אז אל תיקחו בחשבון שזה משהו שקורה. שעם הזמן הוא ימצא בת זוג, ייגמר הסיפור.
לפעמים, אגב, זה נכון, לפעמים. לפעמים בת הזוג מגבירה את זה. ולפעמים בלי קשר, מגבירה או לא מגבירה, היא קיימת, והוא ממשיך להתייחס בהתייחסות המאוד מסוימת שלו. השינוי הוא אצלנו. וזה נורא לא כיף לשמוע.
אצל מי שלא נרקסיסט, אצל
נכון.
ההורה השני.
השינוי אצל זה שרוצה לעשות שינוי. וזה נורא לא נעים לשמוע, וזה נורא לא כיף, ועוד פעם אומרים לי, ואני אחראית, ורק אני צריך לעשות את השינוי, והוא דפוק, ואני צריכה לשלם את המחיר, והיא כזאת, ואני צריך ככה. כן. אם אתה רוצה את השינוי, אם את רוצה את השינוי, תתחילו לעשות את השינוי אצלכם. שוב אני אומרת, אני לא יודעת איך אפשר לעשות את השינוי הזה לבד, לא מכירה, אולי לא נתקלת באנשים שעושים את זה לבד, יכולה להגיד שבתוך טיפול, קורים דברים מדהימים, מפתיעים, ואנשים לגמרי מגיעים מנקודה א' לנקודה ב', בצורה ברורה, חד משמעית, שאפשר ממש מדידה.
אני שומעת המון עצות שאם ההורה השני נרקסיסט, אז עדיף נתק, עדיף שיהיו חיים מקבילים. אתה תגדל את הילדים ככה, את תגדלי את הילדים ככה, בלי תקשורת.
אי אפשר לגדל ילדים בלי תקשורת. אין, זה לא עובד. אי אפשר לגדל ילדים בלי תקשורת. מי שיסבול מזה מאוד זה הילדים. אנחנו יכולים להגדיר את התקשורת, אנחנו יכולים להגביל את התקשורת, אנחנו יכולים לצמצם אותה, אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים, אבל אנחנו לא יכולים לא לתקשר עם הורה.
לא
זה לא
חייבים
עובד.
לחגוג ביחד את כל החגים, אבל צריך לתקשר. כאילו, זה המסר. זה לא צריך להיות הכל, אבל אי אפשר, הנתק הזה הוא לא, ואני שומעת את זה המון. כאילו, אם נרקסיסט עדיף, הורות נפרדת, מקבילה, תקראו לזה איך שאתם רוצים, בלי תקשורת, עם מינימום תקשורת.
אז אני אומרת, הורות ממוקדת בילדים. תקשורת ממוקדת בילדים, לגמרי לחשוב רק עליהם, כשאנחנו הולכים להיות בקשר, להגיד מה אני רוצה בשביל הילד, לא בשביל עצמי.
זאת אומרת, לדעת לבחור את המילים, ממש.
ולדעת לבחור את הסיבות אולי לתקשורת, אבל אי אפשר שלא תהיה כזאת, זה פשוט לא עובד.
מאוד חשוב לשמוע את זה ממך כמטפלת, כי הרבה פעמים אני שומעת עצות של עורכי דין, של אל תהיו בתקשורת, אל תהיו בקשר. וזה לא כל כך מסתדר עם טובת הילדים, שבסופו של דבר כולנו רוצים בטובתם.
נכון, באמת אי אפשר, לא לאורך זמן, אולי אפשר לנקודתית, בתקופה שנמצאים בסערה מאוד מאוד גדולה, בואו רגע נפריד כוחות, אבל אז מישהו צריך לעשות את התקשורת הזאת, מישהו צריך לחבר, מישהו צריך לעזור להם להגיע. בסוף, מי ייפגע מזה? אני מנסה לחשוב על ילד, הוא רוצה לצאת לטיול צופים, אבא מוכן לרשום אותו, אמא אומרת, אני רגע רוצה פרטים מאבא, אבא לא מוכן לתקשר עם אמא, מי ייפגע בסוף?
הילד, בסופו של דבר, ברור. הילדים נפגעים כשהם בתוך הקונפליקט הזה, ללא ספק.
לגמרי. וזה לא קשור באיזה מערכות יחסים אנחנו נמצאים. בסוף אנחנו צריכים לשמור על הילדים שלנו, גם כשבחרנו בן או בן זוג שדפוסי האישיות שלהם הם מאוד מאוד לא נוחים לנו להתנהלות.
אז מה שאת אומרת זה לקחת את השליטה בידיים שלנו בעצם, למי שבעצם מתמודד עם הורה נרקסיסט, ולבוא ללמוד איך לתקשר ואיך להגיב ואיך להתנהג. ולא לצאת מנקודת הנחה שעכשיו כל החיים שלי יהיו התשה, או נתק.
לגמרי, לגמרי. ולהבין שכן, לגמרי, אני אחראי על החיים שלי, אני אחראי על התקשורת שלי, אני אחראי על ההתבוננות שלי, ועל הדרך שבה אני תופסת את הדברים.
ויש דרכים לשנות את זה.
לגמרי. אופטימי.
לגמרי. אסתי, תודה רבה שבאת.
תודה רבה שהזמנת.
הנושא הזה עולה המון, ואת רואה, את יחד איתי בקבוצת הפייסבוק, את רואה בדיוק כמה שואלים וכמה שאלות יש על הנושא הזה, וכמה הבחנות, אני לא יודעת אם הן נכונות או שגויות, של אנשים עם המושג נרקסיסט, אז תודה על הסדר שעשית לנו.
בשמחה.
ותודה על האופטימיות, כי באמת נתת פה הרבה אופטימיות. זאת אומרת, זה לא להשלים עם זה לנצח, זה לבוא ולעשות משהו. ואני חושבת שלקחת אחריות, גם אם לא בא לנו עכשיו להתאמץ, בשבילו, זה לא בשבילו. זה בשבילי, זה בשביל הילדים שלנו. אז תודה רבה, ותודה לכם שהקשבתם, וכמובן, כמו תמיד, תעבירו את הפרק הזה לכל מי שזקוק או זקוקה לו, ואתם מוזמנים להיכנס לקבוצות הפייסבוק שלנו, גם אסתי נמצאת שם, וגם אני, להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, ולהתגרש עם ילדים קהילת האבות. ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.